אנחנו בעזרת השם היום מתחילים סימן רש ד' שהוא עושה גם הוא בלחוץ, בלחוץ כל מיני מאכלים. סעיף א', הדבר שהם גידולו מן הארץ אז מברכים עליו שהכל, מה זה דבר שהם גידולו מן הארץ? אז יש לנו בשר, בשר דגים, בשר עופות, ביצים, חלב, חגבים, כל הדברים האלה אין גידולם מן הארץ והברכה שלהם היא שם. עכשיו, יש לנו עוד כמה דוגמאות מופיעות בגמרא, הגמרא בברכות דף מ"ב, יש לנו תבשיל שנתקלקל צורתו. מה זה תבשיל שנתקלקל צורתו? הכוונה היא שהוא, באמת הוא התחיל להתקלקל, אבל לא הכוונה שאי אפשר לאכול אותו. אם אי אפשר לאכול אותו והבן אדם הוא משונה ואוכל אותו, אז לא מברכים על זה, כן? אם הוא התקלקל, זה באמת... נגיד שהרבה בני אדם לא יאכלו את זה כי זה לא טעים, אבל אנשים יאכלו את זה על ידי הדוחק, אז הברכה היא שם.
אז זה גם בלחם?
כן, פשוט, בוא נתבשיל.
מה
לחם?
מה זה,
פעד שאני
אתבשיל?
לא,
לא לחם
שלו, או עם עובש.
לחם ישן?
אם הכלים
לחם, אם הפעד שאתבשיל, לחם עובש, קצת יום, אם זה מלא ה... זה תפייה אחת, אז זה לא.
לא, אני חייב לצלם לחם עם גבינה, ולסיים את זה יומיים במקרר, בסוף יש איזה טעם חמוץ לכל הדבר.
אז הנה, הנה, זה כבר צריך לדון, זה שזה ברכו של כל החשב. זה נתקלקל. הרבה אנשים יגידו, לא אוכל את זה. כן? לא אוכל את זה, זה שם. אם זה דבר שכל בן אדם יגיד לך, מה זה הדבר הזה? מה אתה אוכל? אתה אוכל עיפוש? אז אין לך.
אז נמצא בגידות ירוקים של ה...
זה גם יותר במדינות הדברים האלה. ברור שהיום תגיד, סתם בן אדם היום, הוא יש לו 3-4 נקודות, זה פשוט פחד לכם, כן? זה לא אוכל את זה. במדינות קצת יותר במצוקה, היום אוכלו דבר כזה.
אז היא המוציא את
הדבר? ישר הציון אומר שכל מה שמובא, דווקא שאתה אוכל מהמקום שהתאפש. הרבה פעמים יש נקודות, ובן אדם יכול לאכול מצד אחר שאתה
מוציא. אז זה ודאי, זה ברור, כי זה אתה לא אוכל את המקום שהתקלקל, אתה אוכל מקום טוב.
הרב ירבה, יש תפשיבים שקצת יש ריח, שקצת חמוץ.
זה מה שאני
קצת
דוגמה,
זה
קצת
מקום. תפשיל, שיש לו ריח ככה. אז שוב, תפשיל שיש לו ריח חמוץ.
מתחיל קצת ריח.
יש ריח.
צריך לעשות ככה להתקרב, ואז אומרים...
ואז מה קורה? ואז הרבה בני אדם יגידו, לא אוכל את זה. זה התקלקל, זה נקרא שתפשיל שהתקלקל.
זה שהכל?
מה? כן, שהכל.
זה כזה, איך הדין כזה, זה לא איך המסריח, זה לא מגעיל.
מגעיל זה בדיוק הנקודה. אם זה מגעיל ומסריח, זה ולא כלום. זה משונה, כל בן אדם אומר מה הוא אוכל, כן? אם זה דבר כזה שאנשים אומרים, מה אתה אוכל דבר כזה? אבל, איך אומרים?
מבינים.
כן? דרעי. דרעי,
כן? שרוף קצת אולי.
שוב, רבותיי, אין לי, אי אפשר לתת הגדרה, איך אומרים לזה, במילימטר. הרעיון הוא, דבר שבני אדם אוכלים אותו על ידי הדחק, אז יהיה שהכל. דבר שבני אדם לא אוכלים אותו חוץ מהמשונה, אז זה ולא כלום. לכן שרוף זה תלוי, אם זה פחם גמור, אתה אוכל פחם, אז זה לא כלום. אם זה שרוף הרבה, הרוב בני אדם יגידו, מה אתה אוכל שרוף? טוב, מה אני אוהב את זה? טוב, זה, זה, זה שם כל. טוב, עכשיו, דין הנובלות התבאר לאין סימן רשבות. כמינו פטריות. אז בגמרא גם כן לבוא שכמינו פטריות, מברכים עליהן...
שהכל.
שהכל, כן. למה? הגמרא שואלת למה, והגמרא אומרת, הדברים הפטריות הם לא יונקים מהאדמה והם לא נזרעים, כן? אז היום זורעים את הכמין ואת הפטריות, כן? יש שכבות לגידול כמין ופטריות, אבל באמת הם לא גדלים מן האדמה. זאת אומרת, למרות שזורעים אותם באדמה, הם באמת לא גדלים מן האדמה.
עושים פעולי יזומה.
לא זורעים אותם, הרב.
עושים פעולי יזומה.
לא זורעים אותם. זורעים למשל כמין, זורעים שדה של עצים, ששם הן גדלות.
לא, לא, אבל יש שכבות לגידול. יש לך בעצום, יש לך בצפון הארץ. יש לך חוות השמפיניון, כן? שמה זה פשוט מגדלים פטריות.
אבל אי אפשר לגדל אותם. הם כאילו מגדלים עץ והם בטח מגדלות
על עץ הזה. לא, לא, יש מצב, פטריות. לא, 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 אתה מדבר עכשיו על
כמעין.
על פטריות יש מצב, וזה יגדל על המצב ויש שם אדמה. אבל הנקודה היא כזאת, שבאמת מה הכוונה שהם לא גדלים מן האדמה. אז הדבר הוא פשוט, היום מבחינה מדעית הדברים הם בדוקים מאוד, זה באמת, זה דברים פתאים שרואים בחז"ל, שבאמת הפטריות, למרות שהן לכאורה דומות קצת לצמחים, הן באמת ממלכה בפני עצמה. הפטריות הן גם כשיש להם שורשונים או דברים כאלה, זה לא פועל בכלל כמו צמח. צמח הוא יונק מהאדמה, מינרלים, מים וכו'. הפטריה לא עובדת ככה, הפטריה שולחת חומרים שממיסה את הסביבה ואז היא בולעת את אותם החומרים. כלומר, היא לא יונקת מהאדמה, היא פשוט עושה פעולה של לאכול את הסביבה שלה. כמו כן, לא מבצעת פוטוסינתזה כמו שהצמחים עושים. החומר תשמורת שלה זה גליקוגן. ולא עמילן, כמו הצמחים. כלומר, באמת הפעולות של הפטריות הן שונות מאוד מהפעולות של הצמחים, למרות שזה יכול להיראות דומה. בסדר? לכן, פטריות זה לא. עכשיו, מה זה קמעין? אז יש תשובה של רבי יוסף משה שרצה לומר שקמעין זה סוג של פטריות, וזה בעצם שם נרדף לפטריות, כי ככה משמע ברש"י. רש"י כותב קמעין ופטריות, הוא כולל אותם כאחד, אבל הרב עובדיה בחזון עובדיה חלק עליו והוא כתב לו, הקמעין זה מה שנקרא אצל הראשונים, כמה ראשונים, תלבש, או בעצם בצרפתית, טרוף, כן? שזה בעצם סוג של, זה נראה כמו סוג של תפוחי אדמה כזה, משהו קטן, כן? זה לא תפוח אדמה, כן? זה נראה כמו תפוח אדמה, וזה באמת דבר שגם כן הוא גדל בסגנון הפטריות. מה?
מתחת
לאדמה. הוא גדל מתחת לאדמה, זה מאוד טעים, מאוד יקר, כן? וזה הקמעין שמדובר בחז"ל. טרוף בלעז. עכשיו, מה הדין? אז אמרנו, קמעין ופטריות, מרחים עליהם
שהכל.
לא, זה דין אחר. יכול להיות שזה עוקר דבר ממקום חיותו. הוא לא חי מהאדמה, אבל המקום שהוא חי זה האדמה.
אבל מינה גם בדג.
כן. בדיוק, הדג לא חי מהמים, אבל אם אתה רוצה מהמים הוא מת. לא בגלל שהוא אוכל את המים. כן? הצמחים גדלים מן האדמה, כלומר, הם יונקים...
השאלה מאיפה היניקה בעצם?
כן, מאיפה היניקה?
מה
בעצם מגדל אותה? הצמח גדל מהשמש ומהמינרלים והמים שהוא יונק מהאדמה. הפטריה לא גדלה מזה. הפטריה בעצם ממיסה את הסביבה. כן? למשל, יש עץ לידה, היא שולחת חומרים, ממיסה את העץ ובולעת את מה שהמיסה את העץ. כן? זה שונה לגמרי, כן? עכשיו, לגבי מה הדין של ברכה, מי שטעה ובירך בורא פרי אדמה על הפטריות במקום לברך שהכל. אז בספר פתח הדביר ובספר ערוך השולחן כתב שאם אסור, אם בירכו אדמה, בדיעבד תופס. מדוע? כי הנה מצינו לעניין תולעים שאם יש תולעת המתפתחת בפטריה, זה נקרא שורץ השורץ על האדמה. אם כן, אתה רואה שהפטריה נחשבת מחוברת לקרקע. ממילא, בדיעבד, אם בירך בורא פרי אדמה, זה בסדר. בספר ברכת השם, חזון עובדיה, שבית הנביאים חלקו, אמרו לו, אפילו בדיעבד לא יצא, זה ברכה לבטלה. כי, ואין ללמוד בכלל מהדין הזה של התולעים. באמת, זה מחובר לקרקע. בפועל זה מחובר לקרקע, לכן תולעת שמסתובבת בפטריה זה תולעת ששורצת על הקרקע, אבל זה לא חי מהקרקע. יש גם פטריות שגדלות על כל מיני מקומות, לאו דווקא אדמה. זאת אומרת, הפטריה יכולה לגדול בכל מקום שהיא יכולה למצוא משהו לאכול ולהמס אותו לאכילה. כן, זה בגדול הרעיון, ולכן הם אומרים שהברכה היא שהכל בלבד. אנחנו עוברים עכשיו לברכת הקור. קורה, הכוונה, מה שנקרא פלמיטו, לבבות דקל, דהיינו, כשהדקל צומח, הרי בלב הדקל בעצם, צומחים העלים החדשים, בתחילת הצמיחה העלים הם רכים, לבנים, טעימים, אפשר לחתוך בשלב הזה ולהוציא מה שנקרא לבבות דקל, משובל. מה? זה לפני הלולב. לולב זה בעצם אחרי שזה מתקשה. כלומר, העלים יוצאים, מתקשים, זה לולב, נפתחים, זה כפות תמרים. אז לפני השלב של הלולב, כן? יש את הלב הדקר, כן? כלומר, המקום שיוצא חדש, זה נקרא לבבות דקר, כן? עכשיו, הגמרא אומרת, מה, זה נקרא קורה. מה עושים בלבבות דקר? כן? אומרת הגמרא שהם מברכים על זה שהקורה. האמת זה מחלוקת. שמואל ורבי יהודה, רבי יהודה אומר רופא אדמה, שמואל אומר שהקורה. שואלת הגמרא למה שהקורה? אומרת הגמרא, בגלל שזו פעלה הקשות. כל דבר סוף רואה להקשות, מוכרים עליו שהכל, והרצנות? לא, אלא, הסיבה היא בגלל שלודעת, לא יודעת אינשי אדם את הדעה הזאת. זאת הסיבה, כלומר, הסיבה היא בגלל שאנשים לא נותנים את זה בשביל זה. למה אנשים לא נותנים את זה בשביל זה? תשובה? לא מעניין אותם. עכשיו נסביר, מה התשובה? התשובה היא בגלל שהם לא רוצים להפסיד את הדברים על ידי שאתה קוצץ את ה... את הלב, אז לא יהיה אחד תמרים. זאת הסיבה. אבל זה לא מעניין אותנו. כלומר, הנימוק הוא לא נטעה אינג'י. מה הנפקא מינה בדבר הזה? הנפקא מינה זה מה שקורה היום. היום, הלבבות דקל המשווקים בקופסאות, נטעה אינג'י, הנטעת לבבות דקל. כלומר, יש מקומות שמגדלים הרבה מאוד תקלים, לא אחד ולא שניים, אלא כמויות אדירות של תקלים, כאשר המטרה היא הלבבות דקל. דהיינו, החקלאי מעוניין יותר בלבבות דקל מאשר התמרים. נתאין שאתה דאחי, זה אותו תמר, גם שם כשהוא חותך את הלבבות דקל הוא מפסיד את התמר. זה לא שנשאר לו תמר, אין. אתה חותך את הלבבות דקל, אין לך תמר. אבל לחקלאי שווה. הוא מוכר את הלבבות דקל האלה, 15 שקל לשתי חבילות במחיר שבמבצע, כן? ואז ממילא זה שווה לו. זה שווה. יפה. אומר הרב על החבורה, כיום לבבות הדקל ברכתם הם אדמה. וכאן שואל הבן, למה אדמה? למה לא? העץ?
לא, זה לא
אפריק. יפה. אומרים לנו רבותינו שכולל יד שם, שהם כבר בקיאים בדיני המוחות. ומה זאת אומרת? אנחנו כבר למדנו שמברכים בורא פרי העץ רק על הפרי הבוטני. וכמובן, למרות שפה עיקר כוונת הנוטע הזה על הדבר הזה.
רגע, לא לוקחים את התמרים של זה?
לא, אין תמרים.
למה אין תמרים?
כי ברגע שאתה חותך את הענף,
אין תמרים. אז אין ענפים.
כן, אין ענפים.
אז מה עם התמרים?
אין תמרים. התמרים גדלים על ענפים.
על הענפים ממש?
כן, זה גדל מהענפים.
זה משפחת כזה, יש אשכולות.
כן, האשכולות האלה גדלות בחסות הענפים. כשאין זה, אין כלום.
אין ענפים בכלל
בעולם? כן,
אתה לא. מהענף הראשון שיזם כבר חתכו אותו לכובע?
מגלים את זה באופן מסוים כדי שיוכלו להפיק כמה שיותר פירות, אבל כאילו כמה שיותר חומר. אבל לא מגלים את התמרים שם, זה לא הקטע. זה לא הקטע. אתה פוגע אנושות בתמרים כשאתה לוקח את הלבבות דקל. זאת הסיבה שבתקופת חז"ל, או במדינת ישראל, לא עושים את זה. כי תמרים ארצי ישראליות זה תמרים... שהשתבחה בהם ארץ ישראל, זה לא שווה את הלבבות דקל. זה מביא מחוץ לארץ. על כל פנים, אז מברכים אדמה ולא מורה פרי העץ. ולמה? אז שימו לב, אמרנו, לפי הדברים שהסברנו עד עכשיו, אז לא מברכים בורא פרי העץ, אלא על הפרי הבוטני. ואפילו אם כוונתך העיקרית היא על הדבר הזה, אז אתה לא מברך בורא פרי העץ, עיין ערך סוכר, עיין ערך ורד, עיין ערך... לא, כי צלף קורח. עיין ערך קורח. באמת, מה שפת אור של רבי יהודה? הרי רבי יהודה שחלק על שמואל. והוא לא הלך לבדר כוונת נוטיה, למה הוא אמר אדמה? למה הוא לא אמר בורא פרי העץ? הרי אם הם רוצים את זה, הרי לרבי יהודה, כשאתה לוקח את הדקל, אז אין לו לא יהיה אחד אדמה. אז זה לא... זה או זה או זה. אז לרבי יהודה, למה אדמה? אומר הרע, במקום. רבי יהודה אומר אדמה, כי זה לא הפרי. ולא מברכים, אלא על הפרי, ולא על העלים וכדומה. אז הם מברכים אדמה, הריאה לעמוד אחר כך, הופכים את הדף בספר פקודת הלוויים, אתה הופך את הדף, והוא דן על הוורד, והוא אומר, הוורד לא מברכים עליו בורא פרי העץ, גם כשמגדלים אותו בשביל העלי כותרת, שהרי הפרי של הבנת זה הזרעים. ואנחנו לא אוכלים את הזרעים, אלא את העלים. ולא מברכים, אלא על הפרי. כך כותב הריא"ה, כך כותב המאירי. לכן אומר הרב, הלכה ברורה, שעל רבות דקל מברכים בורא פרי אדמה. אז בעצם, הכלל הזה הגדול, שאנחנו אומרים שעל הפרי מברכים עץ רק אם זה הפרי הבוטני, ולא אם זה משהו צדדי, גם שכוונת הנוטע עיקרית על הדבר הזה, הסוגיה הגדולה זה הסוגיה של קורה, הראשונים נמצאים במקום, ריאה, מאירי ועוד.
ראינו בסוף סימן רשב"ת שיש דעה, אם אתה יודע, זה היה רב הייט, שאמר שכל מה שאתה עושה בשבילו זה...
זה עץ.
זה עץ.
ברור, זה דעת הגאונים על הסוכר.
איך הוא יסביר את רבי יהודה?
איך הוא יסביר את רבי יהודה? איך רבי יסביר את רבי יהודה? יכול להיות שהוא יגיד שרבי יהודה סובר שבגלל שבאופן כללי אנשים מגדלים בשביל התמר, אז זה נקרא כוונה משנית, לעומת הכוונה הכללית של בני אדם.
ועוד שאלה, למה בצלף אנחנו רואים שיש כאילו שתי כוונות? יש גם את הלביונות וגם את הקפריסים.
נכון, דין החינמי, הסברנו שהמחלוקת בין רבי אליעזר ורבי עקיבא זה גוף המחלוקת. כלומר, רבי עקיבא אומר, גם כשיש לך שתי כוונות עיקריות, אני מברך עץ רק על הלביונות ולא על הקפריסים. בעוד שרבי אליעזר אומר לא, יכול להיות שאתה מברך עץ על הדבר שהוא לא הפרי. ובעצם הסברנו שבפשטות מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא, זה מחלוקת הרמב״ם והגאונים. ככה יסביר הרמב״ם את המחלוקת. לכן הוא שפוסק כמו רבי עקיבא, אז הוא בעצם הולך רק לפי הפרי הבוטני. לפי הטור, והראשונים שפוסקים שאוכלים לפי קבלת הנוטע אפילו לעניין ברכת בורא פרי העץ, הם יסבירו שמחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא זה הכל בתוך כוונת הנוטע, כאשר המחלוקת ביניהם היא מחלוקת מציאותית. האם כוונת הנוטע היא עיקרית גם על הקפריסין, או שמה זו רק כוונה משנית? והם מחלקים בין סוגי כוונה, אם זה כוונה עיקרית או כוונה משנית. אני מעדיף, רבותיי, ברשותכם, נתקדם. הנושאים האלה כבר דנו בהם הרבה, בשמחה, אחרי השיעור. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בטוב. אין לי דוחה אתכם, אבל דיברנו כבר על זה הרבה, אז אחר כך, עוד פעם מי שרוצה בשמחה, אני רוצה עם כל זאת שנקבל סקירה כללית של הדברים. עכשיו, יש לנו דין ברכת הקטניות על החוק. יש פה תז קצר מאוד, אבל מהפכני ביותר, ודנו בו הרבה אחרונים. זה עודן לגבי קטניות, שרגילים לאכול אותם יבשות, כן? למשל, חומוס. חומוס, כן, זה קטניה, מחכים שהיא תתייבש, כן? יש, טוב, השועית רגילים לאכול אותה או יבשה או לחה, כן? אבל נגיד חומוס, אוכלים אותו, מחכים שהוא יתייבש. מה קורה אם בן אדם הולך ומחפש גרגירי חומוס בעודה לחים? והוא אוכל אותה. אומר הדז, במקרה כזה הברכה היא שהכל. למה הברכה היא שהכל? בגלל שלא לא זורעים את החומוס, הדעת, לאכול אותו כשהוא לח. כן? כשהוא לח. בא אבן העוזר ומבקשה קושי אדירה. הוא אומר, אני לא מבין, מה יש לזה מבוסת? הרי אתה אז מסכים עם מרן השולחן ערוך, כן? שעל הבוסר מברכים, או בפרי אדמה או בפרי העץ, לא משנה באיזה שלב, אבל לא מברכים שהכל. ומה הסיבה לכאורה? בגלל שאנחנו פוסקים כמו תשובת הרב, לא סימן דווקא חטא, שכל מה שהוא העיקר הפרי, לא משנה אם הוא קטן או הוא גדול, אנחנו מברכים עליו את ברכתו העיקרית. אז גם החומוס הזה, זה העיקר הפרי. אז מה לי חומוס לך, מה לי בוסת? זאת קושיית אבן האוזן. ויד אפרים בא ומיישר. והוא אומר לך, רגע, אתה מרשה עליי מהבוסת, אבל אתה לא זוכר, יש עוד סעיף שסותר. יש את הסעיף השני שסותר, זה תשובת הרשב"א אחרת, שמדברת על הפלפל הרטוב. שבפלפל הרטוב אנחנו מברכים בורא פרי האדמה, כן? ואנחנו לא מברכים עליו בורא פרי העץ. ולמה? מה? כוונה משנה. עכשיו, מה החילוק? מה החילוק בין הדברים? למה פה מברכים אדמה ופה מברכים העץ? אומר היד אפרים, בוא אני אסביר לך. החילוק הוא כזה. החילוק הוא בין דבר שהפלפל לעולם לא יוכל, לא... רגע, שנייה שאני מבלבל ביני למין. כן, הבוסר, כשהוא יגדל אני אוכל אותו...
בושר.
איזה זית, כן? איך שהוא, איך... כמו שהוא, בלי כלום. במצב כזה, הברכה לא תשתנה. אבל... הרי... הפלפל, כן? הפלפל, המצב המתוקן שלו זה כשהוא יבש, ואני לא אוכל אותו כשהוא יבש איכשהו, אני חייב לעשות בו עוד איזושהי פעולה, תחינה, טיבול, משהו, אני לא יכול להשתמש בו כך. ולכן השאלה האם הדבר הזה נאכל כמו שהוא כשהוא גדול או לא, זאת החלוקה של יד לפעמים. אז הוא אומר, לפי זה, הרי הקטניות האלה כשיגדלו אף אחד לא אוכל חומוס יבש, את הקטניות היבשות מחכים שהם יהיו יבשות, אז הם ישלים אותם.
אבל בישול זה עושה שינוי, ראינו שבישול זה לא נחשב שינוי אמיתי.
ככה נוקט יד אפרים, כדי להסביר את הטס. כדי להסביר את הטס, ככה הוא מסביר את הטס. בסדר?
אבל לא הסביר, זה בורא פרי אדמה פלפל.
לא, זה יורד דרגה אז.
מה?
זה בורא פרי אדמה פלפל.
לא, בסדר, יורד דרגה, אבל הנקודה היא לא יורד דרגה בברכה, ואז גם אצלנו יורד דרגה בברכה. מי בורא פרי אדמה לשעקו. ככה מסביר יד אפרים. מי שירצה לעיין בנושא הזה, יסתכל שהאבן העוזר, יש לו הסברה אחרת לסתירה בין שורות הרשב"א לגבי הנושא של הבוסר ושל הפלפל. אנחנו גם בעניותינו הבאנו, אתם זוכרים, גם דרך יישוב בסתירה בין שורות הרשב"א בדבר הזה, אולי נזכיר את זה בהמשך. על כל פנים, המשנה ברורה נקט פה, והוא אומר, המנהג הוא כמו אבן העוזר, דהיינו, שהקטניות הלחות שדרכנו לאכול אותן כשהן ירשות, מברכים בורא פרי האדמה. עכשיו, במשנה ברורה, בשער הציון הוא כותב שהסיבה זה לא דווקא בגלל מה שאמר אבן העוזר, אלא בגלל שהרבה אחרונים גם אומרים שדעת האנשי לאכול גם כשזה לח.
זה נראה
שבו. ואז זה בסדר, זה לכל השיטות. ואז זה לכל השיטות. טוב, זה נושא אחד. נושא הבא, לא פחות חשוב. מה הדין שמי שאוכל רק את השרביט של הקטניות? הקטניות גדלות בתוך שרוול, כן? ניקח את השורית הירוקה, כן? בעצם מבנים יש קטנית, השורית, כן? רק שהם לוקחים את זה בשלב צעיר, כן? לפני שהשורית מתקשה, ולוקחים את השרביט כולו, כן? עכשיו, בדרך כלל איך אוכלים את השורית? לוקחים את כל השורית קומפלט, ובעצם אוכלים את השרביט עם הגרעין. מה קורה אם בן אדם בא ומפריד? יש לו משחק כזה, הוא מפריד בין הגרעינים מצד אחד והשרביט מהצד השני. כלום, לא השרביט, אלא השרביט.
הוא אוכל את השרביט.
והוא אוכל רק את השרביט. אומר, כתוב אדם, דעת האם שעל השרביט. אומר האבן העוזר, חידוש עצום, מה פתאום? כמו שלעניין פירות העץ מצינו שיש חילוק בין פרי עיקרי לבין משהו לא פרי. שעל הפרי מברכים בורא פרי העץ, זה מה שלא פרי מברכים בורא פרי אדמה, כמו שמצינו בדין סתיו ובדברים אחרים. אז גם פה בפירות אדמה נעשה חילוק. על הפרי אדמה מברכים פרי אדמה, השרביט מברכים עליו שהכל. ככה אומר אבן העוזר.
בסעיף שלנו, השקט.
מה? בסעיף שלנו. שנייה, עוד רגע, אני השקט, זה לא סיפור. כך אומר אבן
העוזר. בסדר? יש איזה מבחינה של קליפה או שזה יותר רחוק?
זה סוג של קליפה.
זה לא קליפה...
לא, זה לא קליפה כמו שאומר לפי, אבל זה קליפה.
אז למה לברך על זה בכלל אדמה לפי את זה? אני לא מבין.
כי זה שכן כמה להשתית.
אבל הפרי זה פה זה הקטנית. וזה רק עיסוי לו.
חכו חכו, לא רק התחלנו.
האמת אבל...
למה אמרתי שזה דבר חשוב מאוד? כי זה המקור הגדול של הרב משה דן. שהזכרנו אותו בתחילת סימן רש ג' לומר שכמו שבפרי העץ יש חילוק בין עיקר הפרי לבין מה שאינו הפרי הרודני, גם בפירות אדמה הדין כן. מה ראיה? הנה, בן העוזר. כבר הערנו שהדברים קשים במציאות, שהרי הרבה מאוד מפירות אדמה הם לא הפי. חוץ מזה הקשינו מסברה, בפירות העץ אני מבין, אם זה לא הפרי של העץ, אז אני לא מברא בורא פרי העץ, אבל בפירות אדמה הכל צומח מן האדמה. אז באמת, לעניות דעתי דברת אז מסתברים. כלומר, מה אומר עד אז? אנשים נותנים את זה על דעת הכל, אז הכל פרי אדמה, מה זה משנה אם זה הפרי או השרבית או הגזר או הצנון? הרי בלב אחים הוא הקרוב, אתה מברך אדמה על כל החלקים שגדלים מן האדמה. זה בעצם הסברה הבסיסית של התז, סברה מאוד מאוד
לא פרי.
פשוטה, לא אכפת לי אם זה פרי או לא פרי. אתה מברך גם על הקרוב, אבל זה עלים, אתה מברך על חסה, זה עלים, אתה מברך על עלי צלב.
בסדר,
לא משנה.
אבל אני נוטע
חרוב
בשביל
לאכול את החרוב.
נו?
אני נוטע את
החיצונית,
לא בשביל
לאכול
את
השרשרת. זה לא גם, אתה לא צודק, למה? כי יש רק קפואים היום, כל הקפואים, זה רק בשביל זה.
עכשיו רגע, שנייה. מה שאתה, אבל הוא מאיר הערה נכונה. ויכול להיות שבעצם, האבן העוזר הוא גם לא ראייה על הרב משה לוי. נכון, כי בעצם גם האבן העוזר לא אמר שאם אתה נוטע דעתה די השרבול לבדו שאתה לא תברך על השרבול, הוא רק אמר ששרבול מקדנית אז השרבול הוא תפל הקדנית ולכן הוא יורד ברכה, אבל אין לי פה ראיה שאם אני אתכוון אך ורק לשרבול שאני אברך על השרבול שהכל. ולכן, זה מה שאמר הרב משה לוי, תסתכלו, אני זה, ואני...
לא, אני אומר, אבל איך דבר כזה, אני יכול לראות את השרביט, מי יעשה דבר כזה?
לא, אבל אפשר לא משהו. הכל מתחיל, אני מתקשה בדיוקה הרב משה לוי, כן? אני רק רוצה לומר, שגם האבן העוזר, הוא לא ראייה לשיטתו.
לא, הוא מדבר פה על לאכול את השרביט לבד.
כן.
אפשר לצאת למה שהוא מבין.
נכון, תסתכל באבן העוזר לבד עצמו. אתה תראה שהוא מבין שהדברים, זה ברור שאצלו, הקדנית והשרבות, עיקר הכוונה זה על הקדנית.
בסדר, אבל אתה נוטע גם על דעת השרבית.
כן, אבל זה גם...
אתה מפקד עם התז.
לא.
אז מודל בזה, הוא מדבר רק מותה שאתה נוטע על
זה. נכון, אבל זה גם. אני אומר שהאבן העוזר, זה לא בגלל שהוא סובך ברמה עקרונית, שכל מה שהוא לא פרי אני לא מברך עליו. אלא הוא יכול לומר, כמו המקור שלו, שזה כמו צלב וכפריסים. כלומר, שזה מצד כוונה ראשונית וכוונה משנית. אין ראייה מאבן העוזר שאם יהיה דבר שאני נוטע אותו, זורע אותו, אך ורק לטובת משהו שהוא לא הפרי הבוטני, שאני אברך עליו שהכל. ובואי נגיד ככה, גם אם הוא היה חושב ככה, במציאות, זה לא נכון. כי עיין ערך גזר וצנון וכולו רבים וכדומה, וחבריהם, רוב הירקות. אבל אני מבין שזה לא כוונת האבן העוזר בכלל. כן, כוונת האבן העוזר רק לומר שזה כוונה משנית. טוב, הכל פנים, דעו לכם, זה המקור של הרב משה לוי בחידוש שלו.
הרב, תחיל אותה, אני אם לוקחים את הגזר, לוקחים אותה למעלה, שמים אותו באדמה. זה גזר חדש, תפוח אדמה גם כן.
לא.
תפוח אדמה לוקחים את ה... יש
לפעמים בדרך... תפוח אדמה זה קצת שונה, כי תפוח אדמה זה גבעול. תפוח אדמה, אתה יכול לקחת תפוח אדמה, לחלק אותו לארבע, לזרוע אותו, ויצמחו לך תפוח אדמה. אבל הגזר זה לא ככה. הגזר זה רק אם אתה, אם יש לך את הגזר, מהחלק העליון נמצא מהעלים. אבל לא הגזר עצמו. בסדר. אתה לא אוכל את העלים, אתה אוכל את הגזר.
בסדר, אבל אולי הוא חושב ומחשיב את זה כאילו זה פרי בוטני.
אבל אתה לא אוכל את הגזר. אתה בכלל לא אוכל את הפרי.
מה למעלה, זה דבר אחד.
לא. אז גם למה, גם העץ הוא למעלה, גם...
אבל זה הכוונה העיקרית אולי. זה לא שהוא מחלק, בכוונה עיקרית, כוונה משמע, הרב משה לוי יגיד שהגזר מוכרים של הכל?
אבל הוא לא אומר את זה, אבל זה מה שהוא אומר.
אז אולי בגלל...
בגלל זה אני מתקשה בדברים שלו.
כמו שהרב הזכיר, יש לי כוונה אחת מרכזית. הנה חינמי, אם יש שתי דברים, גם בפרי אדמה, יהיה מדרגות, יהיה פרי אדמה.
יכול להיות, אני אומר, זה יכול להיות שזה כוונת אבן האוזן. אבל לא תוכל ללמוד מפה על... תראה, למשל, אם תיקח את הכרוב, זה אלים. תיקח כרוב אחר, תשים אותו, לא יצא רק טוב. כן? אז זה אלים, זה דברך, אין לך מה.
אז בזה הרב משה לוי לא אמר,
ברור שהוא לא יכול לומר, זה משניות.
אז כוונה שאת מועד בן העוזר, כמו שהרב מסביר, שיש כוונה ראשונה
זה בזה
כמו פרי אדמה.
תסתכל, חלק ג' עמוד כ"ט, אני זוכר את זה בעל פה כי קראתי את זה כמה וכמה פעמים, כי לא האמנתי, וקראתי עוד פעם ועוד פעם. אשמח שמישהו יסביר לי שזה לא כתוב שם. אבל זה מה שכתוב, תסתכלו. חלק ג' עמוד כ"ח וכ"ט. טוב. עכשיו אנחנו עוברים ללולבי גפנים ושקדים. התוספות כתבו ללמוד מהכלל של לא נטען שהדעת דאחי, כן? של לולבי גפנים ושקדים, לא נוטים אותם על דעת שקדים הקטנים הכוונה, כן? לא נוטים אותם על דעת, כן? ולכן מברכים עליהם שיח. עכשיו שימו לב, השולחן ערוך דיבר על לולבי גפנים וגם התוספות דיבר על לולבי גפנים. הרב, הלכה ברורה, דיבר על עלי גפנים. הוא כתב שעלי גפנים גם מברכים עליהם שעתו. הוא לא כתב נימוק בדבר הזה, אלא אני יודעתי, קרה פה טעות סופר, זה לא הגיוני, שהרי ודאי שיש הבדל גדול בלולבי גפנים ועלי גפנים. לעלי גפנים ודאי שדעת הנוטעים היא גם על עלי גפנים, זה דבר שמשווקים אותו. זה כבר משני, זה דבר שמשווקים אותו לרוב, וצריך להיות ברור גם ברוב בקדור.
לא, משווקים כן, אבל עכשיו בן אדם הוא בא ואומר, יש לי פה ענבים, ומה אכפת לך?
לא, אני אסביר לך מה ההבדל, מה ההבדל? הרי לולבי גפנים, ודאי שיכול להיות שיעקב, כי זה הורס, אבל עלי גפנים זה לא הורס, לכן זה כוונה משנית, לכן זה
מתמועל את סף. כוונה משנית או שזה על הדרך?
דבר שמשווקים אותו לרוב, זה אוטומטית כוונה משנית, לא הגיוני, במשלות זה בורא פרי אדמה, כך כתב עבר ברכת השם, שזה בורא פרי אדמה, הוא כתב את זה כדבר פשוט, זה באמת דבר פשוט, זה ברור לי שקרה את זה ככה טעות בהלכה ברורה, זה לא דבר שהוא באמת כל טוב, הוא כתב נימוקים, לדעתי זה פליטת תקנות. מדוע, עכשיו יש שאלה גדולה, על השכנים הקטנים מברכים שהכל. כן? עכשיו יש פה שאלה, למה זה השקדים הקטנים מברכים שהכל? לכאורה צריך לברך עליהם, זה כמו דינה בוסר. זה כמו בוסר. צריך לברך עליהם ברכתם הראויה. כן? ברכתם הראויה. השאלה הזאת, זה שאלה ששאלו את הרשב"א. בתשובה, סימן תקפה, את התשובה מפורסמת, שאלו את הרשב"א, מה לי השקדים הקטנים, מה לי הבוסר? תשובת הרשב"א. הדין של בוסר הוא נאמר כשאתה אוכל את הפרי. כשאתה אוכל את הפרי, וזה כשאתה אוכל אותו צעיר, היות וכוונת הנוטע על הפרי. למרות שכוונת הנוטע לא לאכול אותו כשהוא צעיר, אבל תוך תכלס, כוונת הנוטע על הפרי, אז הוא רוצה את הדבר הזה. אז אכלת אותו צעיר, אכלת אותו צעיר, זה הפרי. לכן, אתה מברך על זה את הברכה הראויה. אבל בשקדים המרים אוכלים, אוכלים, לא, השקדים, סליחה, הקטנים, מה אוכלים? אוכלים אותו כשהוא קטן, את הקליפה.
וגם השקד.
מה? רגע, שנייה, צודק. אוכלים את הקליפה, והיות הקליפה היא לא עיקר הפרי, אז מברכים על זה שהכל כך תשובת הרשב"א. שואל לנו רבי ברק, רגע, אבל גם השקד בפנים. ראיה למה שטענתי פעם, שדבר שלא מתכוונים אליו לאכלו, לא קובע את ברכת הנהנים. זה ראיה נפלאה. הרב שלך, ומה שטענתי לגבי הקפרס כנגד שיטת הרב איש מצליח. כי באמת בשקד היה צריך לומר, מה זאת אומרת? אני אוכל את השקד בוסר. אבל אף אחד לא מתכוון לאכול את השקד, כי לשקד הטעם שלו הוא טפל לגמרי. אין בזה, אין בזה.
שקד זה... או אף אחד לא עושה זה בשביל זה. אף אחד לא...
לא אכפת לי, להרס בה לא אכפת לי. אך בדיוק הרשב"א בא להסביר למה למרות שלא אכפת לי מדינת הנוטע, אני אברך, כי זה עיקר הפרי. אז מה אתה רואה עכשיו? מה הסיבה? דיברנו על זה פעם, מה הסיבה? הסיבה היא פשוטה. מה מתכוון הבן אדם לאכול?
השקד.
השקד, אז זה השקד, הקליפה. עכשיו הוא לא הולך לפצח את זה כדי להוציא את השקד. השקד פה מעניין אותו פחות מהקליפה.
כן?
ברור, עיקר תפילה.
כאילו, בגלל שהעיקר על הקליפה.
ברור, ברור.
אין שקד שם בכלל. שהוא קטן, אין כלום בפנים. יש נקודה לבנה.
נכון, כמו בקפרס, יש נקודה לבנה של הלבנה. הירוקה. טוב, אז...
כן, אבל ההבדל ביניהם זה שבקפרס נוטים אותו בשביל הקפרס, ופה זה בשביל ה... לא בשביל זה בכלל.
זה לא משנה. אתה מדבר על הבוסר, בבוסר אתה מברך בגלל הפרי. אתה אתה רואה שלא אכפת לי פה. אני מסתכל, אני יודעת, אין לי כמה תפילה.
לא, אני שואל למה לך, אתה עושה בחיבור בי העץ,
אתה יודע. נכון, לפי דעת האיש מצליח, אנחנו הולכים בורא בי העץ, בגלל שהאביונה בפנים. ואני הקשיתי, אבל האביונה זה ראש של פינצטה. מה אתה מברך את זה? אז הנה, אתה רואה ראייה מהשקד פה, שלא מברכים על ראש של פינצטה, מברכים על מה שאתה רוצה לאכול. טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא, ברכת החזיז. מה זה החזיז? זה שחת. מה הכוונה? שחת הכוונה תבואה שקצרו אותה כן, לפני שהגיע שליש. מגן אברהם, זה גם חלק מה זה, המגן אברהם הוא הסביר מה הסיפור פה, אז הוא אומר בגלל שהיות וזה לא גמר אבי, נחיל דרגה. זה לא גמר אבי, נחיל דרגה. זה דברי המגן אברהם. שואל היד אפרים, מה זה הנימוק הזה? בגלל זה לא גמר אחרי נאחל דרגה. תגיד את הנימוק הפשוט. תגיד שהנימוק הוא בגלל שלא נוטים את זה עד אחת דרכי. אומר היד אפרים, אני אסביר לך למה המגן אברהם אומר את זה. המגן אברהם מדוקדק. אנחנו לוקים כתשובת הרשב"א מפורסמת בסימן דף כ"ה, שהעיקרו של פרי מברכים גם כשהוא צעיר. לכן על השחת היה מקום לומר שתברר גם על העיקרו של פרי בגלל שהוא צעיר. אלא מה? כמו שבעיקרו של פרי כשהוא צעיר, נחית דרגה, כשהוא לא ראוי הכי טוב לאכילה. כמו שאנחנו רואים שיש הבדל בין פול לבן לבין בוסר. וישנם שאתה מברך אדמה ולא עץ, גם פה על השחת אתה מברך אדמה, למרות שזה לא עיקרו של פרי, לא, למרות שזה עיקרו של פרי, בגלל שהוא לא בשל הכי דרגה. וזה כוונת המגן אברהם בשלוש המילים
הסגור,
להתענג על השם.
כן. מה זה השחת הזה?
זה תבואה שאני יודע שלי.
מה זה תבואה? אתם אוכלים את מה?
אתה מגדל את התבואה. אתה מגדל את התבואה, כן? ובעצם לפני שהגיע השליש התהליך ההתגלגות, בעצם מה שיש בתבואה עכשיו זה גרעינים בגודל קטנטנטן, שאין מה לעשות מזה לא כמח ולא כלום, כן? וקוצרים את זה. כן? בדרך כלל זה כל מיני סיבות שקוצרים את זה. בדרך כלל זה יכול להיות בגלל שאתה רוצה לדלל את השדה בשביל שיצמח יותר טוב. אז מה שאתה מדלג זה שחת. השחת הזה תן את זה לאכול לבן. אנחנו עוברים לנושא הבא, קמחא לסער. קמח שעורים, בעצם זה דין כל הקמחים. כל הקמחים ברכתם שהכל. הגמרא שואלת למה ברכתם שהכל, אבל לכאורה אתה מגיע מפרי אדמה. אומרת הגמרא, בגלל שטחנת את זה, ומגיע עילויה אחרינה שזה הפת. כן, ובעצם מה הראייה של הגמרא, מה הסברה של הגמרא? דבר שיש לו עילויה אחרינה, כלומר, דבר שיש לו עילוי יותר גדול. אז, ועכשיו, הוא ב... איך זה נקרא? במצב אחר, כן? אז, את ברכת פורי האדמה הוא איבד, למה? כי זה כבר לא נראה כמו...
חיטים.
כמו חיטים, כן? אבל, את ברכת הלחם הוא לא זכה. למה? כי... הוא לא נמצא שם. לכן הברכה ששחר תמרים ושחר צהורים. הגמרא מברכת על הצדיקה ומודדת אומרת לנו שכך שחר תמרים ושחר טהורים מברכים עליהם שהכל. אז קודם כל, איך עושים שחר? אני אסביר בחצי מילה. לוקחים פירות, שמים אותם בתוך מים עם הרבה סוכר, ואז מה שקורה, קורה תהליך שנקרא ציסה אלכוהולי. כלומר, השמרים שעל קליפות הפרי, כן, מתחילים לעכל את הסוכר שבתוך הפרי וגם שמחוץ לפרי, ויוצרים בעצם הפרדה בין, כלומר כשלוקחים את הסוכר מפרקים אותו, מולקולת הסוכר מפרקים אותו, מפרקים אותו מצד אחד לאלכוהול ומצד שני לכל מיני גזים, כן? זה נקרא תסיסה אלכוהולית, ובעצם עם הזמן מה קורה? יש לך אלכוהול. בדרך כלל אחר כך מרתיחים את הדבר הזה על האש, גורמים בעצם לאידוי של האלכוהול, האלכוהול עולה, מתקרב כנגד באיזשהו כלי ומתקבל בעצם אלכוהול שיש בו את הטעם של הפרי שעשית לו את התסיסה האלכוהולית. האלכוהול הזה בעצם זה ריכוז של התסיסה שהייתה לפני כן, אפשר להגיע לתסיסה אלכוהולית עם אחוז אלכוהול מאוד מאוד גבוה. זה ככה עושים שחר. אז יש לנו שחר תמרים, שחר תאנים, כל מיני שחר, ברכתו שהכל. עכשיו שימו לב לכאורה, מה זה? זה טהרת. טהרת התאנה. טהרת התאנה. למה שלא נברך על זה
אז שואל הזה הראש, למה שלא נברך על זה מזונות? הרי זה עילוי, יש לך שעורים, עשית מהם שחר? זה כמו שלקחת שעורים ועשית מהם לחם, זה עילוי. אומר הראש, כן, אבל יש עילוי אחר של לחם. ולכן, מה קורה? בעצם לחם זה כמו קמח. לכלל לחם זה לא הגיע, שעורים אין כאן, תברך על זה שעקר. זה שאלת הראש. עכשיו, האחרונים שואלים שאלה אחרת. רגע, הסברת לי למה זה לא מזונות, אבל למה זה לא בורא פרי אדמה? לכאורה זה כמו שלקות. אז כמובן, הדין תלוי בהבנה מה ההבדל בין שלקות לבין פירות, לבין, סליחה, ביצים. אז אתה אז כתב ש... הנקודה בראש, מה ההבדל בין שלקות לבין ביצים? שחוזק הטעם, ופה אין טעם חזק. המגן אברהם כתב, החילוק אם זה עבה או לא עבה, זה על פי המערם. המגן אברהם בסימן רש"י כתב, על פי המורדכי והתוספות שלמדנו, שהשאלה אם זה למשקה, או המטרה היא לבשל את השלקות. ופה ודאי שהמטרה היא מה? לא לבשל את השעורים, אלא את המיץ של השעורים. לכן הדבר הזה לא נידון כמי שלקות, אלא נידון כמיץ שעורים, ולכן ברכתו שעקות. זה מגן אברהם סימן רש"י.
זה כמו
הסעורים שהגיעו סחת בקום?
כן, אותו דבר.
ונקדת המשנה ברורה את הסיבה. כן, זה הנימוק, למעשה הנימוק הכי פשוט, זה בגלל שזה מיועד לשתייה, ומה שמיועד לשתייה, מברכים עליו שם. אנחנו עוברים עכשיו להניס לכמון לכזבור. אז הרעבד בעל הלכות גדולות כתבו שיש כל מיני תבלינים, אניס, כזבור וכו', שהברכה שלהם היא שהכל. למה? כי הדברים האלה לא מיועדים לאכילה, אלא מיועדים לטיבול. כן? מיועדים לטיבול. עכשיו, הבא שאל, אני לא מבין. למה על זה מברכים שהכל? ועל הזנבין מברכים עליו, לא מברכים כלל. כן? אז אני מגן אברהם מסביר, אני אסביר לך. הזנבין, כשלא עושים לו איזושהי פעולה נוספת, הוא באמת לא טעים לאכילה. הדברים האלה הם טעימים לאכילה. רק מה? לא מגדלים אותם כדי לאכול אותם בצורה הזאת. הם מגדלים אותם, כלומר, אם תיקח גרגיר של אניס בפה, זה נעים, זה לא דבר מגעיל, זה טעים, זה מתוק, כן? אבל מה? אף אחד לא ממלא פיו בגרגירי אניס, כן? אין לזה טעם בריח, כן? לכן, מברכים על זה שהכל, כי זה לא צורת אכילה רגילה, כן? ועוד שהזנגווין, אם תיקח קצת בפה, זה לא טעים. לכן שים לב, לעניין יום הכיפורים, מי שיקח זנגווין לבין הכיפורה, ממלא כיפורים, פתור. ועוד שוודאי שמישהו עובר גרגיר אניס ביום כיפור, כן? אסור לו לעשות את הדבר הזה.
מה זה כמון? שאלנו, מי אוכל כמון טעים?
אני חושב שמדברים על גרגירי הכמון. אתה מזכה על התבלין כמון, אבל יש גרגירים של כמון. לפני שטופנים בזה יש גרגירים.
זה גם דוגמה לכל מיני סבי טיפול שאנחנו מכירים היום.
כן.
נגיד לדוגמה, עלי דפנה.
כוס בננה, טרוזידיה, שמיר,
חלבי. זה גם נכנס.
לא כדברים האלה בעינו.
אז זהו.
מה?
זהו. חבודה, זה תלוי בדרכי האכילה.
שמיר? וסלרי? אנשים אוכלים את זה?
לא,
זה תלוי. אתן לך דוגמה. רוזמרין ודאי? שלא. אניס? אתה מכיר את האניס?
ננה, מי אוכל ננה?
זה לא נורא אניס. אתה יודע, עושים משהו עם האניס. לא, לא, זה לא שחור, לא שחור.
המותקים עושים הרבה מותקים מזה, גומיס, כל עוד גומיס שחורות.
לא, לא, זה לא זה. אני אומר, האניס שמתאמנים בו, זה גרגירים קטעים, זה...
לא, זה תותם.
זה טעים.
זה כוכב
אניס. למה כוכב?
זה לא כוכב?
לא, זה גרגירים ממש קטנים. זה כמו סומסום. זה כמו, זה נראה כמו סומסום. צריך לברור אותו קצת, כי יש הרבה פסולים בפנים בדרך כלל, אבל זה נותן טעם נפלא.
אז רגע, אז הרב נגיד...
אתם רוצים, אני אלכם מתכונות. טוב, עכשיו...
שמים, מברשי הכל וכולי?
מה?
תגיד, יש...
כן, יש ברבול. תראה, שוב, זה תלוי בדרכי האכילה. אני לא יודע, יכול להיות שאתה יודע, שבאמת פטרוזיליה, אנשים שמים כמויות...
אוכלים את אותו סלט. יש סלט כזה פטרוזיליה.
אז הנה, 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 מנינה, אתה רואה, יש אנשים שאוכלים את
זה. סלט זה...
לא, אבל
יש סלט.
סלט
עלים,
סלט עלים. סלט עלים.
סלט עלים.
אז אני לא מכיר, תראו, שוב, יש דברים שברור לי שאי אפשר, הבן אדם לא מלא פיו בדברים האלה. יכול להיות שיש ירקות דלים של ה...
כל הזמן פטרוזיליה ביחד, אוכלים את זה בתוך סלט באולמות.
טוב, אז אם זה דבר שרגיל ונפוץ, זה לא עובד את ברכתו. אבל אם זה, אני לא יודעת כמה זה נפוץ, אבל אם זה נפוץ, זה לא עובד את ברכתו. אם זה לא נפוץ,
אז זה שעקוב.
אז זה שעקוב. טוב, איזבד את דברה, סימן רש ג' הציץ שלא נקוב וגידולי מים, ספר על החבורות, תסתכלו שמה. אני לא אריר בזה, כי זה נושאים ממש מעניינים, אבל אני לא אריר בזה עכשיו. הוא אומר שלברך על זה, ועציץ נקוב לברך ברוך של אדמה, וגידולי מים לברך שהכל. הוא כותב שבדיעבד אם ברכו בורא פרי אדמה על גידולי מים, יצא. זה צריך עיון בדבר הזה.
חסה שיבוש קטיף?
גידולי מים, לא. חסה שיבוש קטיף לא גדלה על מים. חסה שיבוש קטיף גדלה בחממות מבוקרות. יש גידולי מים, זה משהו אחר. כלומר, שמים רק מים, במים שמים נוטריאנטים, והצמחים... אני לא יודע,
הכל.
יכול להיות, אני לא יודע.
הבנתי שפעם זה ככה היה בגוש קטיף, זה הישן.
זה היה מצע מנותק, לא היה...
כשאתה מדבר על מצע מנותק זה משהו אחר. מצע מנותק זה הציץ שאינו נקוב.
ואז ברכתו?
ואז ברכתו גם אדמה, כי סוף סוף זה גדל באדמה. סוף סוף זה גדל באדמה. הבעיה היא על גידולי מים, שזה ממש לא גדל באדמה, ולברך על זה בורא פרי האדמה, נמוכה עם זה קושי גדול. טוב, עד כאן על החומץ, ראי בסעיף הבא. סעיף ב', על החומץ לבדו אינו מברך כלום מפני שהוא מזיק. אז יש לנו בדין הזה של החומץ, בחורה של גמרות סופרות, גמר בברכות דף מ"ב, על החומץ ועל הנובלות, בברך של כהנים ודברו. מצד שני בגמרא ביומא, דף פלף מ"ב, כתוב שמה שרב גידל אמר שהחומץ אינו משיב הנפש. שמעו את זה, הציבור הלכו בשנה הבאה, כולם הלכו ושתו חומץ. מה פתאום? אמרתי את זה. אני אמרתי קצת, הם הלכו ושתו הרבה. אני אמרתי חי, הם הלכו ומזגו את זה במים. אז לכאורה מה רואים פה? שהחומץ הוא מזיק, הוא לא ראוי לה. אז באמת הרושם היא שהחומץ הוא מזיק. ומה שאנחנו אומרים שמברכים על החומץ שהכל זה כשהחומץ הוא מזוג במים. או שהוא מזוג במשקה אחר, ואתה אוכל אותו לרפוא. רבנו יונה לא הבין ככה, כי הוא הבין שבגמרא לא כתוב שהחומץ מזיק. הגמרא הרי חילקה בין אוכל קצת ואוכל הרבה. כלומר, הגמרא הבינה שחומץ, כשאוכלים אותו קצת, הוא לא משיב את הנפש. לא כתוב שהוא מזיק, הוא פשוט לא משיב את הנפש. וכל הדין של אכילה ובכיפורים זה משיב נפש, וזה לא משיב נפש. ולא כתוב בגמרא מזיק, ולכן הוא אומר, היות ובהרבה רואים שמברכים אותו, סימן שיש ברכת הנהנים. לכן אני אגיד לך שצריך לברך עליו ברכת הנהנים גם כשאוכלים קצת. כך אומר רבנו יונה, אבל השולחן ערוך לא קיבל את הדבר הזה.
למה לא?
מה?
למה? היו שני תירוצים, מה?
לא, זה לא שני תירוצים בגמרא. בגמרא ברור שכשהוא אוכל קצת, כן, אז הוא לא חייב. בלי מיזוג.
כי הוא לא נהנה?
מה?
כי בקצת הוא לא נהנה?
כשאתה גמרא זה בגלל שזה לא משיב את הנפש. אבל מה הכוונה לא משיב את הנפש? מה הכוונה לא משיב את הנפש?
אני יודע למה אתה לא נהנה. אז רבית קיימנה
שאתה
נהנה, פחות אתה לא נהנה.
בדיוק. לא, מברכים ברכת הנהנים כי אנחנו לא מחלקים במלכות. אבל הדבר הזה הוא ראוי וטוב לאכילה. אז אתה עדיין לא נהנה בצורה משמעותית.
מה?
כי ברכה אחרונה, כי ברכה ראשונה אתה מברך על כל שהוא. ברכה אחרונה אתה צריך איזושהי סביעה. כן? אתה מדבר שיעור אכילה. אז הוא אומר, השיעור אין פה שיעור. כי זה לא משיב את הנפש. אבל ברכה יש פה עונה, זה אם ככה הוא מבין את הדבר. כן?
הרבה חברים בשאלה אם צריך טעם אחר דווקא עוף או משיב את הנפש. גם הרבה מיני יודע שאם אתה שותה הרבה חומץ, אז זה לא טעים, כלומר אתה לא נהנה.
לא, הפוך, כתוב שאם אתה שותה הרבה חומץ זה בסדר. לכולם מסכימים שאם אתה שותה הרבה, זה משיב את הנפש וראוי לברך.
גם לא, גם לא.
מה?
לא, ראש לא משמע.
הראש...
ראש משמושים זה לבדו, הוא לא אומר את זה בכלל אף
פעם. כן.
זה גמרא, אבל אי אפשר לחלוק על זה.
כן.
לא, זה עניין ברכה.
מה זה משנה?
משנה.
אתה חייב ביום הכיפורים, זה משיב את הנפש, זה שנה, זה ברכה, בטח.
פשוט ג'ס, כן. קשה לומר שהראש החלוק על
הגמרא. אז למה הראש תמיד את התירוץ הזה? למה הוא לא כתוב בשולחן ערוך? שותה הרבה חומץ.
ששותה הרבה חומץ.
וגם לפי זה, אם אתה מבין בהרבה, עשינו את זה דבר טוב, אז גם, כמו שהבן יונה אומר, אז גם לקצת זה יהיה לך בבקעת שעקב.
אתה שואל...
לא, לא, לא חייב, עד השולחן ערוך, עד שמגיע לשולחן ערוך, לא חייב להבין שיש מחלוקת בין הראשונים, לכאורה.
אתה שואל שאלה טובה, למה באמת, לכאורה, יש לנו פתרון אחר, לומר שהוא שותה הרבה חומץ, כאילו הראש התעלם מהגמרא. אתה צודק שלכאורה זה הפשט, מה עושים עם הגמרא?
מה ההיגיון שלהם? מה יש יותר חומץ קצת
יותר טעים? לא, כי הגמרא יש
מייסס, כי הגמרא אמרה, אמר דם לאן הפוך תעפולה מי אמרץ. אמרתי קצת, לא אמרתי הרבה.
נכון, הנה איך יתום
כיפורים, אני לא יודע מה חשוב. למה לשאול את זה? כי לכאורה אם אתה נהנה במה כיפורים זה משיל את הנפש.
אפשר להגיד שזה מזיק לך גם זה, הכוונה זה לא, זה מגיל.
אבל זה משיל...
זה מגיל, אבל זה משיל נפש. אני חשבתי להסביר שהמחלוקת של אורון בן מקבל עליה בראש זה אם מברך על ענת דברים שדווקא ענת אחר תפילת הראש או שדברים שאם אתה משיב את הנפש, כלומר אתה שותה הרבה אז זה בסוף מרגיע אותך לברך על זה גם שזה דעת הרבה לדעת
אין ציפרות למישהו
כלומר אתה אומר שלפי הראש טוב אני צריך
להיין
אתם צודקים? זה לא... זה לא מספיק מבורר, צריך לעיין את זה.
באופן פשוט...
כותב לעצמי, צריך לעיין.
באופן פשוט ראינו כבר בכמה מקומות שיש הקבלה בין דיני ברכות ליום הכיפורים.
כן, זה מה שאומר הראש בעצמו.
זה על גבל וכל הדברים.
הראש הרי מתחיל, הראש אומר בעצמו, משווים את הדברים ביניהם. לכן יש פה קושי גדול, אנחנו עושים את מה.
רגע, אז כאילו, להרב, למה פשוט אי אפשר לומר שכשהמרא אומר שהוא משתה הרבה ואז יתחייב ביום כיפור, הכוונה במזוג.
לא, לא יוגי. העיקר הלכתי את ה... תודה. טוב, צריך עיון. שאלה טובה. אני לא יודע בדיוק במה... צריך להסביר למה באמת הראש, מה עושים עם הגמרא.
כאילו, למה אפשר לומר שהרבה שם בגמרא זה דווקא במזון? אי אפשר לומר ככה, כי ככה הוא הסביר. הוא הסביר שזה מזון.
הוא אומר שכל אחד על גבי חברו.
כן.
טוב, יכול להיות. יכול להיות. טוב, כל פנים המגן אברהם הסביר שמה שאנחנו אומרים שעל חומץ אנחנו לא מברכים
כלל זה חומץ
חזק כן, חומץ חזק
מה זה חזק שמבעבע?
אתה שם אותו על הרצפה, אתה אומר שמבעבע
זה חומצה מבעבע
כן, חומצה, בדיוק חומץ, אתה יודע, חומצה וחומץ זה אותו דבר שם זה, אותו דבר
זה גילו, אם זה מבעבע יש שם משהו זה הורס
זה מבעבע, כי יש שם החומצה, והחומצה, כשהיא מגעת בדרך כלל במגע עם דברים אחרים, קורית פעולה כימית, כן? של פירוק החומצה ושחרור מים או שחרור גזים. זה ה... ככה פולט חומצה בדרך כלל. טוב, אבל זה באמת זה חומץ חזק, כן? עכשיו, סעיף ג' רכך עליו וטעם לחמרה, חמרה הוא ומברך עליו ברית להגיד. בברית ברכות, אז כתוב שאחד מהדברים שמברכים עליהם שהכל, זה יין שיקרים. מה זה יין שיקרים? הסביר רש"י, הכוונה שטעמה...
עכשיו אמר מילה בלעז.
כן, בוטיר. בוטיר, כן? בוטה הכוונה בצרפתית, כן? ואיזה לא מילה קיימת היום. הטור הסביר שהכוונה היא שריחה חמרה בטעם אחד. כן? כלומר, טעם חומץ, אבל ריח של יין. אבל הפוך. דהיינו טעם יעיל וריח של חומץ, ויעיל גמור. והביא ראיה מהגמרא בעבודה זרה. אבך חלק על הדברים. כי אבך טען שגם אם הטעם הוא טעם יין, זה לא נקרא יין שיקרים. סליחה, אם הטעם הוא טעם יין והריח הוא חומץ, אם יקרים, והכוונה שיש שכבה לבנה של בועות על גבי היין, במצב כזה זה נקרא יין שיקרים, ומברכים על זה שהכל. כלומר, הוא חולק על דברי השולחן ערוך, כי השולחן ערוך אמר שאם זה טעמי חמרה, בכל מקרה זה בורא פרי הגפן, כן? הבא חולק אומר לא, אם יקרים זה יהיה שהכל, כן? האחרונים הסכימו עם מרן השולחן ערוך.
הרב, אז איך באמת השולחן ערוך מסביר את פשט הגמרא? מה זה יין שיקרים? יין שיקרים בעברית זה שיש לו קרום מעל, לא?
לא. הוא הסביר כמו שהסבירו.
רוב הראשונים, ורוב הראשונים הסבירו כמו הטוב. ויין שהקרים, כלומר, בדרך כלל יש איזו שכבה, אבל זה לא השכבה שקובעת.
מה שקובע זה שיש כבר טעם חומץ.
האם טעם חומץ לא טעם?
טוב.
סעיף ד', כל שבני אדם נמנעים לשקוטו מבני חמיצותו, הם מברכים עליו, בורא פרי, אגב. אז בעניין מגע, יין נסך.
במחילה, רואים מפה שאם יש טעם של יין ויש ריח של חומץ,
כן.
זה עדיין, זה יין. לא היה קצת קשור לתפשיט שדלנו בו בהתחלה, שאם יש קצת ריח חמוץ, אולי אם הטעם הוא טוב, זה לא בכלל לדברים שנים חמוצים.
זה לא בדיוק אותו דבר. כי חומץ אנשים שותים.
אוקיי.
גם היין וגם החומץ אנשים שותים. לכן, השאלה רק אם אתה רוצה יין או חומץ. יין וחומץ זה מקח טעות. כן? כי ושני הצדדים יכולים לבטל את המקח. יש מי שרוצה יין ויש מי שרוצה חומץ. אבל פירות מעופשים זה מקח טעות רק לצד אחד. רק ללוקח. כי המוכר לא יכול להגיד אני מעוניין יותר בפירות מעופשים מאשר במחות בפירות האחרים. כלומר זה ודאי קלקול.
כבר בריח בעצם.
כן. תאמין את זה כלומר. יין וחומץ זה שני מינים. זה נכון שהחומץ זה יין שהתקלקל, אבל זה מין בפני עצמו. יש אנשים שבאמת רוצים... בסלט אתה לא שם יין, אתה שם חומץ. כן?
אבל זה
ראוי להכריע, למרות שככה, זה יקרים, זה שטוב. זה גם יקרים. אתה לא צריך יקרים. החומץ זה מוצר, זה דבר שרוצים אותו, זה מוצר בפני עצמו. יש חומץ יין. חומץ בן יין, כן? חומץ בן יין, הכוונה חומץ של יין. ורוצים את זה.
הרב, כאילו בברייתא, היין שהקריא, הוא נכנס לקטגוריה במשנה של דברים שהתעפשו.
נכון.
לפי מה שהרב מסביר, זה כאילו רק מחלוקת אם זה חומץ או יין.
לא, לכן אני מסביר עם כל זו שאתה לא יכול, שזה שהכל. הוא רצה לומר שפה הוא מכין בו את פרי הגפן, אני אומר, כי עדיין גם חומץ זה בסדר עדיין. זה לא דומה לדבר טוב שהוא זה, שזה בדי קלקול. פה זה רק חצי קלקול.
אבל כאילו אני אומר, במשנה חיברו את זה עם כל הקלקולים ביחד. פת שנתפשה תבשיל, יין שהקרים, כלומר כולם...
כן, אבל יין שהקרים זה טעמו חומץ, והוא רוצה לומר...
לא, אבל גם הרב מסביר שטעמו חומץ זה לא
קלקול. טעמו חומץ זה בסדר גמור.
אבל זה קלקול.
זה שהכל, מה אתה רוצה?
נכון, אז כמו שאני שואל, כאילו הברייתא סידרה את זה בפריטים שמקולקלים.
כן, כי זה
יין... ולא פריטים הרגילים שהם שם.
כי רכי יין. זה יין שהקרים, כלומר, היין התקלקל, הוא הפך להיות חומץ, אבל חומץ זה גם בסדר, זה שהכל. הוא רצה לומר על הפוך, על המקרה השני, שתעמוד יין. טוב, עכשיו, כל שבני אדם נמנעים לשתותו מפני חמיצותו, הם מברכים עליו וכלי הגפן, אז אמרנו, לעניין הדין של יין נסך, אז אנחנו פוסקים ש... יש מחלוקת ודיוני דיונים, באיזה שלב זה הופך להיות חומץ, ואין דין של יין נסך. אומר מה שבולה נקט פה זה לעניין יין נסך, אבל לעניין ברכת הנהנים, מהרגע שלא רגילים לשתות את זה בתורת יין, זה לא ברכת בורא פרי הגפן. עכשיו אנחנו עוברים לסעיף ב. סעיף ב, דין שמרי היין, ואנחנו גם צריך שנעסוק בדין מזיגת היין באופן כללי. אז בגמרא, בבת חד הצדיקה במדבר, כתוב ששמרי יין, אפשר לעשות מהם יין, כן? כלומר, לוקחים את השמרי יין, הכוונה, לוקחים את הקליפות של הענבים, כן? על הקליפות האלה יש את השמרים, ובעצם יש פה טעם חזק של יין. עכשיו, איך עושים מזה יין? שופכים על זה מים, ובעצם המים נבלעים בדבר הזה, ולאחר כמה זמן מסננים את זה ומקבלים מים מחדש. עכשיו אומרת הגמרא, אם נכנסת 3 ליטר, אתה מסנן, אתה מקבל 3 ליטר, זה כלום. אבל אם נכנסת 3 ליטר וקיבלת 4 ליטר, אז כנראה שהתמצא יין מתוך השמרים האלה, והיחס בין היין החדש לבין המים זה 1:3, והיות ורבא סובר שמזיגה טובה זה 1:3, אז מענייננו, אם זה היחס בין השמרים והיין, זה נקרא יין.
כך עולה בהגמרה, והטור פוסק, כן, אז מה חולקת בהגמרה, כן, האם שלוש או שכאילו שלוש וחצי או ארבע, אבל הטור פוסק מורה בנה, שצריך אחד, אתה מכניס שלוש ומוציא ארבע. עכשיו שימו זה, שימו לב, כל זה, זה בשמרי יין. מזיגת היין עצמו כמה היחס? פשט הגמרא לפחות אחד לארבע. כי רבא אומר, יין שלא מזגת אותו אחד לשלושה, יין שלא מזגת אותו אחד לשלושה הוא לא יין. כלומר, המזיגה היא חייבת לפחות להיות אחד לשלושה. אבל לענייננו, לעניין השמרים, אנחנו באים בכיוון הפוך. אנחנו אומרים, אם יש פחות מאחד לשלושה, אז בעצם שמרי יין זה לא בדיוק יין, אז אולי אין לנו פה יין בכלל. עכשיו כמובן גם שמרי יין ביחס של אחד לשלושה זה רק משחתם יין, אם אין טעם אין מדלם. בא רבינו יונה ואומר, דע לך, כל זה ביינות שלהם. אבל ביינות שלנו שהם לא חזקים, אז פה לדעתי אפילו אתה מכניס שלושה ויוצא ארבע, אין פה ברכת בורא פרי הגפן. רבי יוסף אומר, הדברים של רבי יונה נראים, ולכן בשולחן ערוך הוא אומר, תשמע, אנחנו לא עושים ככה בעינות שלנו, ובעינות שלנו נלך לפי השיעור המזיגה המקובל. עד כאן דברי השולחן ערוך. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא שני, שזה מזיגת יין כשלעצמו. לא שמרי יין, אלא יין כשלעצמו. הרי מה פה? קופץ נושא ואומר לנו דע לך, מזיגה, אם זה 1 ל-6 זה בסדר. כלומר, בגמרא אמרנו ש-1 ל-4 זה בסדר. אומר הרמ"א, דע לך, 1 ל-6 זה גם בסדר. כלומר, הגבול, אמרנו ש-1 ל-4 זה בסדר, 1 ל-3 זה בסדר, אבל בעצם מה הגבול שלא לעבור אותו? 1 ל-6. אחרי 1 ל-6, גם אם יש קצת טעם יין, זה לא בסדר. כך מדייק רבנו תם הלכות יין נצח. ולכן אנחנו פוסקים שהמזיגה עד 1 ל-6 זה מזיגה מקובלת והיין הוא יין טוב. היין הוא יין טוב. עכשיו כמובן כל זה מבוסס על עיקר דינא דגמרא. אבל, כן, לכאורה מרן חולק על הדבר הזה. כן? חולק על הדבר הזה, שהרי הוא אומר שהיין שלנו הוא פחות טוב מיין ה... כלומר, אתם צריכים לבד לפי שיעור המזיגה. אבל במה חולק מרן? כמה חולק מרן לא יתבהר בדבריו.
לא, לא טוב, שיעור המזיגה.
כן, בסדר. מה הוא השיעור?
שיעור המזיגה, הוא משתנה.
אז הנה, אחרי אשכנזים מוזגים 1 ל-6. אז הנה, זה שיעור המזיגה.
לא, אבל שמוזגים יין בעולם. לא, לא אצל יהודים. מה שעכשיו גוי שהוא מכין יין, כמה שהוא בתוכו פה? יין, וכמה מים.
אבל זה לא יכול להיות. זה תלוי איפה אתה עושה. בסדר, זה לא תלוי איפה אתה עושה. לכן, אני אגיד את זה, הרבה פוסקים ספרדים.
הרב, מחילה לפני זה, הרי מה הכוונה שלו, שהוא מתייחס ליין שלנו כמו היין של הש"ס? אין הבדל?
כן, בפשוט, כן. החשבון של רבנו תם זה ביין של הש"ס.
והיינות לא השתנו, לא מקבלים את רבנו תם.
לא, הוא לא אומר שהיינות לא השתנו, הוא אומר לך,
זה... הוא כותב את זה בשולחן ערוך.
נכון, זה הגמול, כלומר. לו יצויר ששיעור המזיגה במקום מסוים הוא כמו מזיגת הש"ס, אז אל תעבור את השישית. אל תעבור את השישית. כן? זאת אומרת, הוא לא לוקח על הצלחות יסוד שתמיד היינות השתנו. נכון, אני נכין אמין.
אז הוא חולק על מרן בגלל זה שהיינות השתנו.
אני לא יודע אם הוא חולק על
מרן. זה מה שיוצא מדבריו.
כאילו, כל מה שמדייק רבנו תם מהגמרא זה ביינות חזקים.
נכון.
אבל אני אגיד לך, זה דווקא ביינות חזקים. אבל הרי מה אומר? לא, החשבון נשאר אותו דבר. אבל אנחנו לא ביינות חזקים. לא מתייחס לזה.
זה תלוי ב... במקומות. עוד מעט ננסה להסביר מה ההבדל בין העינות שלנו והעינות שלהם, כי זה גם דבר שחשוב פה להבין. עוד שננסה להסביר, אולי זה יסביר לך את הדבר. כל פנים, הרבה האחרונים הספרדים של ימינו, הרב עובדיה, הרב שלום משאש, הרב משה לוי ואחרים, הם אומרים, אנחנו הספרדים, אנחנו רוצים שירום יין. למה? כי יש רבנו ירוחם. שהוא אומר גם כן, העינות שלנו הם, לא רבנו רוחם, רבנו מנוח, סליחה, רבנו מנוח על הרמב״ם, שאומר שהעינות שלנו הם לא חזקים וצריך רום יין. ואז בעצם אנחנו חוששים לשיטה הזאת. עכשיו, מה זה העינות שלנו חזקים, העינות שלנו חלשים? אני חיפשתי ומצאתי מאמר של פרופסור זוהר עמר. שהסביר את הדברים, ואני חושב שיש פה משהו מעניין.
משלן.
מה? משהו מעניין בדבר הזה. מה? הוא הסביר משהו מעניין בדבר הזה. אני חושב שראוי להזכיר את הדברים, כי זה מסביר. הוא שואל, מה זה העניין של הרעיונים שלהם? אבל צריך לדעת שמבחינה בוטנית, יש גבול ש... הרי בפשטות, מה זה חזק או לא חזק? הכוונה, אחוז האלכוהול. עכשיו, אחוז האלכוהול ביין, יש גבול שאתה לא יכול לעבור אותו. כי מהרגע שאתה עובר גבול של סיסה אלכוהולית מסוימת, אז פשוט השמרים מתים, ואז הסיסה מפסיקה. לכן, תיקח את היין הכי חזק שנמצא היום, זה 15% אלכוהול. למה? כי אתה שם את השמרים, השמרים מתחילים ציסה, 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 מגיעים ל-16%, 17%, 17%, כל השמרים מתים. ולכן, פה זה נעצר. עכשיו, להיות וקשה להניח שהענבים שלנו והענבים שלהם והטבעים השתנו וכל הדברים האלה. אז מסתבר שהיין הוא אותו היין. אז מה הכוונה שלנו בשם? אז הוא נותן להסביר מאוד יפה. הוא אומר, תשמע, שלנו בשלהם הכוונה ראשוני אשכנז לבין בבל. דהיינו, היהודים הראשונים שהגיעו לאשכנז אמרו, היין פה הוא לא היין של שם. ולמה? הוא אומר, זה נכון. הוא אומר, הוא הסביר משהו אל כך. הוא אומר, אחוז האלכוהול ביין, במה הוא תלוי? הוא תלוי בעיניו. כמה סוכר יש בעיניו? ככל שאחוז הסוכר בעיניו גבוה, אז כשאתה מציס את זה, אתה יכול להגיע לרמת סוכר, לרמת אלכוהול גבוה. הגבול זה יהיה 15-16%, לא יותר מזה. אבל גם להגיע לגבול הזה, אתה צריך שעיניו יהיה משובח. ענבים בארץ ישראל יש להם שתי יתרונות. זה גם מדינה חמה, וזה גם מדינה מוארת ועם שמש. וגם בבבל זה אותו דבר. לכן, ענבי ארץ ישראל מאוד עסיסיים, מאוד טעימים, ענבים שנשתבחה בעין ארץ ישראל, 30% סוכר בענבי יין. 30% סוכר ב... איך אומרים?
בזן.
עיניו, בשקור. טוב, שכחתי את המילה המדעית, אבל הכוונה, החלק ש... אוכלים אותו, כן. 30% סוכר. ולכן יינות ארץ ישראל באמת מגיעים ל-15% אלכוהול. אבל באירופה זה מדינה שהרבה יותר גבוהות, אין פחות שמש, צרפת זה סגרירים כל השנה, וגם קר. הענבים שמה מגיעים בצורה טבעית לרמת אחוז סוכר 15-20%. בצורה טבעית, בצורה ביתית, האלכוהול מגיע ל-6.5% ביין. היום, במדינות האלה, עושים כל מיני, איך אומרים זה, תיקונים. אבל ביצירה ביתית, באמת יין צרפתי יותר חלש מאשר יין ישראלי. הרעביה מגיע לצרפת, כלומר, ראשוני אשכנז, כאילו היהודים מגיעים לצרפת מאזור בבל, רואים, היין שלנו זה לא יין שלהם. כלומר, היין פה הרבה יותר, זה, איך אומרים, זה כמו שאתה שותה היום, מי שרגיל לשתות יין 15%, פתאום נותנים לו יין 6%, מה הוא אומר? מה זה הדבר הזה? זה ויץ, זה לא יין, כן? זה בעצם מה שהרגישו ראשוני אשכנז. ככה הוא טוען, זה מעניין. זה מעניין, כי...
מה זה אומר היום?
או, כי... אז עכשיו, הוא מציע... הצעה לעניין דינה, כמובן צריך לדון בזה בהלכה, צריך חילון, אבל הוא מצב מעניין, זאת אומרת, לפי זה, היינות שלנו בארץ ישראל 15% זה יין חזק. ורואים שלפי הש"ס, יין חזק, לכל הפחות אפשר מזיגה של 1 ל-4. כלומר, האחוז אלכוהול המינימל שצריך להיות ביין זה 3.5%.
כן, אבל אמרת, לפני גמר רואים ש...
4%.
לפני גמר אי אפשר לשתות את היין. אם הוא לא
מסוים.
לא, לא, שנייה, זה עניין אחר. עכשיו, זה עוד סיבה, יש עוד שאלה באמת, למה היין היה אצלנו כל כך מזיק. אז זה ראיתי עוד סיבה מעניינת, שיכול להיות באמת אמיתית. אנחנו רגילים לאכול, לצחוק היום הרבה סוכר. לכן הסוכר לא כל כך משפיע עליהם. אבל כי אנחנו אוכלים המון המון אוכל תעשייתי, והסוכר אצלנו מגיע בכפיות, כן? אבל תחשבו שבזמן בבל, כן? הסוכר לא מגיע בכפיות. אין סוכר. הסוכר שיש לך בעולם זה סוכר הרבה רוב. מה? אין הרבה סוכר. ואז מה קורה? בן אדם שלא רגיל לאכול סוכר,
כשהוא אוכל מתוק, זה כמו מי שרגיל, רגיל יכול, זה יהיה עם פטישים, מה זה יהיה עם פטישים? זה יהיה עם מתוק. אז המתיקות היא עושה פטישים, כן? כלומר, מי שלא רגיל למתיקות, זה עושה לו חזק, כן? זה עושה לו חזק. אז כשלא רגילים לאכול סוכר, כשאוכלים סוכר, פתאום זה חזק. אז יין, בזמנה, יכול להיות שזה גם הסיבה שהזיק להם הרבה.
כי יש לנו התחיים שלנו.
כן, כי אנחנו אוכלים, כי אנחנו רגילים לאכול הרבה סוכר.
אבל עדיין, זה לא דבר שהוא כל כך חזק, 15% זה יין.
מה?
איך אפשר להבין שזה דבר כל כך חזק? תראו. זה יין 15%, זה לא...
לא, היה, תראו, אבל יש עוד עניין שצריך לדון בכלל, האמת היא, אני רוצה להגיד לכם, צריך לדון בכלל על כל הנושא הזה של היין חזק ולא יין חזק. כי בפשטות מה שקרה, שבזמן הגמרא, כן, היו שותים יין בכמויות. הגמרא מדברת על זה ששותים 10 כוסות בבית האבל.
בסדר, אבל אם זוג אותו, אתה מדבר אפילו רק כוס אחת לקידוש, היא צריכה מזיגה.
נכון, אבל למה? כי הם רגילים לשתות יין, אלא תחשבו את זה, אין מיצים בתקופת חז"ל. המיץ היחיד זה יין. עכשיו, מים לא שותים, כי מים לא טובים. אז מה היו עושים? המים לא טובים, זה ממעיין. אין לך טיהור וניקיון של המים. אתה שותה מים כמו שאתה הולך היום לאנטרט, קח כוס מים, תשתה.
מה זאת אומרת, אתם חיים את זה על האש, וזהו, ואת כל
המים. תחיים את זה על האש, תיכנס את העמי לך.
וגם אין לנו את הפירות של גינוסר, שהפת תפלה להם, כל דברים
כאלה. נכון.
אפשר למי שהמציאות השתנתה לגבי הפירות, הם מאוד מתוקים.
נכון, פירות גינוסר זה פירות מתוקים. מי שלא רגיל בכלל לאכול
מתוק.
אבל אין לנו את זה. בטח שיש לנו את זה, רק שאנחנו רגילים כל כך לאכול לא מתוק. כל כך לאכול מתוק כל הזמן, שאנחנו לא שמים לב למתיקות שבפירות. כשבן אדם אחד שמע, הסוכר שלי זה התמר, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, מי הסוכר שלך זה התמר? מי שבאמת הפעם לא אוכל סוכר, כשהוא אוכל תמר, זה מתוק לו. אנחנו בכל קוסטה שמים 4 כפיות סוכר, אז ממילא אתה אומר, מה זה התמר? זה לא סוכר תמר. אבל מי שלא אוכל, מי שלא יודע מה זה סוכר, הוא אוכל תמר, זה מתוק. צריכים להאמין, אנחנו החלק שלנו לתינוקות. מה קורה היום? כשאתה רוצה להרגיל תינוקות, מה אומרים לך בטיפת חלב? אל תיתן להם מתוק. למה?
לוקחים, לא רוצים להפסיקים.
לא רוצים לאכול דברים אחרים. אתה רוצה להרגיל אותו, אז תן לו מתוק. אבל אנחנו בתור מבוגרים, בזמן העינה שלנו לא עמדה לנו, לא בודקת מה אנחנו אוכלים, וכולנו אוכלים מתוק. זה הכל, לכן אנחנו מאבדים את מאבדים את החוש. כלומר, יכול להיות גם שהפירות היו קצת יותר מתוקים, כן? קצת יותר מתוקים, אבל ארץ ישראל נשתבחה, אתה עושה את זה מספיק, ארץ ישראל נשתבחה, אז בעתה, גם היום יש לה שם אח של ארץ ישראל. נכון שכתוב שבזמן החורבן ניטל טעם, ניטל טעם הפירות, אבל עדיין, כן, עדיין...
מה עדיין? ניטל.
צריך להבין,
צריך להבין,
למה?
מה הבעיה?
המרה הזאת
שפירות
גינוסר
מזכירים, הם לא אחרי החורבן. נכון, זה בש"ס, וגם בכלל רבנו יונה היה בספרד, זה מטר שמש.
זה לא משנה, היום גם תשמעו. רגע שנייה, אתם צודקים מה שאתם אומרים, אני רוצה להגיד לכם משהו פשוט. היום כולם אומרים, היום שלנו שלהם שלהם, אף אחד לא אומר מה זה שלנו ושלהם, אף אחד לא מסביר את זה. זאת אומרת, אחרי שאתה אומר, העינות שלהם, וחזקים, 4 אנשים מבינים שהעינות שלהם, הכוונה, יהיה להם 40% אלכוהול. אבל זה לא יכול להיות מציאותית.
אם יש יותר סוכר בפירות, מה שאני מסביר, זה יכול להיות.
קשה מאוד להניח שבאמת הפירות שלהם היו כל כך הרבה יותר מסוכרים מהפירות שלנו בתקופת בבל אחרי החורבן. לא מדובר על לפני החורבן, היית אומר עוד לפני החורבן, הייתי אומר, אתה יודע מה?
ניתן בה הרגע.
ניתן בה הפירות. אבל בתקופת בבל, זה אחרי החורבן, לא ניתן את הפירות. למה שפירות בבל? אני אגיד לך הפוך, רחמנא ליצלן, להגיד שפירות בבל של אז יהיו יותר טעימים מהפירות של ארץ ישראל היום? אחרי החורבן? מה פתאום? ודאי שפירות ארץ ישראל יותר משובחים. וממילא, אם זה המקסימום שיש לנו היום, מה תגיד? לכן קשה, יש פה קושי, צריך להסביר אותו. טוב.
כי אז הוא מעלה לדינה היום?
הוא לא מעלה כלום לדינה, הוא פרופסור, הוא לא מעלה לדינה, הוא מעלה... לא, אני אומר ברצינות, הוא גם בעצמו. הוא מעלה איזושהי השערה להסביר את הדבר. אנחנו רוצים להבין, לנסות להבין את הדבר, לקרב את הדבר אל ההבנה. מה קרה שם, פתאום אומרים שלנו בשלהם. בסדר? עקוב, למעשה, ככה, המנהג הוא של להחמיר. זה ספק פחות, אנחנו מחמירים. אבל אני אמרתי את הדברים כדי שננסה להבין מה זה יינות שלנו ומה זה יינות שלהם. כן?
אמרתי.
טוב.
טוב, עד כאן. תמד.
רגע, הרב, תמד, תמד. שאת מרן.
מה?
מרן הוא לא 50%.
מרן אומר לפי המזיגה.
נו, והם לא מוזגים בכלל?
נכון, אבל סבל, סבל.
אבל סבל הפוך, סבל, סבל, לפי מרן, כי לפי מרן,
לא.
לפי מים ביין.
לברך רוב פרי הגפן, אתה צריך שיהיה לך רוב יין.
100%.
לא.
לפי מרן זה 100%.
לא. לפי, ברגע שיש רוב, אני לא צריך יותר.
זה לא מה שמרן?
לא, בכל דבר הרוב הוא קובע.
אבל מרן לא אומר את זה.
לא, מדין עיקר מתאפר רבנו, לא מדין יין.
אבל מי יין? מדינים שונים, אז רואים. צריך שש, שתיים שונים.
ואתה מדבר על רוב, וגם אם אני אשים רוב יין עם מיעוט חלב, זה לא משנה. כל עוד שיהיה טעם יין, אני אברך על הרוב.
אבל אתה מדין שאפילו רוב, זה לא מועיל.
נכון, יש כאלה שאמרו
ש... זה פשוט מרן.
זה לא, זה עדיין לא פשוט מרן. טוב. סעיבה, תמד שעושים חמצנים שנותנים עליהם יין, דינן כשמרים, כן? כלומר, יש לנו שיטות אחרות להשיג יין. אפשר את הקליפות עם, עם השמרים, אפשר את, את החמצנים, כלומר, את החלק הפנימי יותר של, של, של הענבים, כן? זה מה שאתה, כן. עכשיו, רבי לוי ירוחם כתב שדין התמד זה דין היין של, של השמרים. אבל הרמב"ן אמר, רדה לך, זה דווקא אם לא לחצת בקורה. אם סליחה, אם לחצת בקורה. אבל אם לא לחצת בקורה, מסתבר שבחלק של החרצנים יש הרבה יותר יין מאשר בשמרים, ופה לא נצטרך יחס, כן, לא צריך יחס של אחד, של שלושה וארבע, אלא אפילו שלוש ושלוש, השמנות חבית הזאת. כן, הוא עסק את זה. עכשיו, אנחנו מגיעים לנושא האחרון היום, בעזרת השם, מה הדין של זגים שנתנו עליהם תאנים? כלומר, עשו, רצו שהיין יהיה חזק וטעים, אז לקחו גם זגים וגם תאנים, ועל הכל שפכו מים, ובעצם עשו בסיסה אלכוהולית לשניהם כאחד, סיננו את הכל, ויש להם משקה. מה הדין אותו המשקה? אומר התשבץ, תראה, קשה לי בדבר הזה. כי היות והזגים והחרצנים הם כבר, אנחנו אומרים, עשו קילומטראז', כבר עבדו, כן? והתאנים הם חדשים. אז לכאורה, גם אם הסב ששירו בנביא מול התאנים, אבל אלה היפים ואלה בריאים וחזקים. אז אני מסתפק מה תהיה הברכה בדבר, מה תהיה הברכה בדבר הזה. הברכה היא לא תהיה על פנים, בורא בריאה, כן. וכך כותב הרמ"א. עכשיו, מה הברכה הראשונה בדבר הזה והברכה האחרונה? אז לגבי ברכה ראשונה, לגוש קטן, ברכה ראשונה זה שעקו. כך כותב מגן אברהם, כך כותב הלימוד, זה שעקו. אז הוא אומר, לא, זה או בורא פרי הגפן, או בורא פרי העץ. ולכן, אתה תברך בורא פרי העץ. כלומר, באופן בסיסי, אתה זה לי, שהדבר הזה, אני דן אותו כמשלקות. שמשלקות, הברכה היא... כפי הברכה של הפרי.
למרות שזה...
עכשיו, לכאורה זה מאוד קשה. כי מה שאנחנו יכולים לדבר על משלקות. לכל השיטות של הראשונים זה לא נידון כמשלקות, אלא זה נידון כמיץ פירות. כן? ולכן באמת רוב האחרונים לא קיבלו דברי הדף, כך כותב המשנה ברורה, וכתב בתש"ח בסוף, כפי שזה ברכה בגלל שהכל. עכשיו, מה הברכה האחרונה על התערובת? אז זה נושא מעניין. המגן אברהם כתב, יש להסתפק מהברכה האחרונה לתערובת. כי לכאורה, מצד אחד, אולי הברכה האחרונה זה מעין שלוש של
גפן.
יכול להיות שהברכה האחרונה זה מעין שלוש של עץ, כי זה תאנה. ואני מתייחס לדבר הזה כאל שלטות. יכול להיות שהברכה האחרונה זה בורא נפשות. כי באמת הדבר הזה הוא לא שלקות, אלא זה מיץ פירות. אני מסובך, מה נעשה? תיקח גם יין, גם בורא פרי העץ, ותפתור ממה נפשך את התמד הזה. השאר הציון, הוא חלק עליו כמה גדל אמר, הוא אומר, הספק אם זה בורא פרי הגפן, נכון. ספק בורא נפשות, נכון. אבל הספק בורא, ספק בין שלוש של העץ, אני לא מבין את זה, זה בכלל לא שלקות. לא שכחו לדבר על שלקות, וגם בתשבט לא כתוב ככה, ולכן הברכה האחרונה היא או בורא פרי הגפן, או, סליחה, או הגפן, או בורא נפשו, והעצה היא, תשתה יין דבור, שחיה ודאי מבורא פרי גבנה, ותכוון לפתור את ה... ותכוון לפתור את ה... את ה... את המשקים, שהרי יין פותר את כל ה... יין פותר את כל המשקים. ברוך ה' לעולם.